אז שלום, אנחנו היום עושים הפסקה מקריאת שמע, לומדים על סוגיה, מה הנושא של הסוגיה? תגידו לי, מה הנושא? תסתכלת קצת, שאתה רק עובר. מה הנושא? כל הבריאות. אוקיי, אני אבדוק אתכם אם זה נכון שזה הנושא. בוא נשאל אחרת, איך זה מגיע למסכת ברכות? בסדר? זה בעצם השאלה שלי. איך זה מגיע?
עוברים על שבוע של המת.
כי אנחנו למדנו בשיעור הקודם, ממי שביתו מותר לפנה, פטור מקריאת שמע, תוך כדי זה למה הגמרא בעצם הגיעה. זו סוגיות מאוד מרכזיות שעוסקות באיזו שאלה של קבורת מת. בסדר, זה הסוגיות המרכזיות של קבורת מת. השורה לפניה בגמרא, בי"ט עמוד ב', על מה דיברה? על שורה רואה פנימה פטורה, שאינה רואה פנימה חייבת. רבי יהודה אומר, הבאים מחמת היבל פטורים, מחמת עצמן חייבים. שימו לב, מה השאלה? מה המראה ששמים לי כשאני עושה משהו? מה שואלים אותי? מה מניע אותי? האם אני מונע על ידי מה? מחמת האבל? האם אני עובד למען המטרה? או עובד למען מה? מחמת עצמם. תראו מה רש"י אומר. לפחות רש"י שאל את עצמו. מה רש"י אומר? מחמת עצמם ולא מחמת כבוד שלא באו לנחם ולראות את המאורע. אתם מכירים את החבר'ה שבאים להלוויות גדולות והם רוצים לעלות על המרפסת ולראות? זה סכנת נפשות, כן? כאילו, הם באו כי הם באמת מכבדים את הרב הזה, או כי... וואלה, זה מעניין, לא? כן, זאת שאלה. בסדר, ההלוויות הגדולות האלה. איכשהו המושג לפני כן זה כבוד מת. זה ההקשר, נכון? אז בתוך זה יש סוגיה שלמה, שמה המילה המנחה שלה? איזה מילה כמעט חוזרת בכל ראייה? איזה מילה? המילה כבוד, זה נכון מה שאני אומר? האם המילה כבוד מופיע? הבריות לא מופיע כמעט, כאילו, שימו לב, המילה כבוד יופיע בדברי רב, שתכף נקרא אותם, אין חולקים כבוד לרב, המילה כבוד יופיע בראייה השמיעה, תומה מפני כבודו, נכון? בראייה שלאחריה, בראייה זה לא יופיע, בדחייה זה יופיע. משום כבוד מלכים, לא גזרו בנן, כן, כבוד, זה יופיע באיזה עוד ראייה? כבוד, גדול כבוד הבריות, זה הכי חזק, נכון? זקן ונה לפי כבודו זה מופיע? איפה זה לא מופיע? זה לא מופיע בלאחותו, בסדר, אבל המילה כבוד חוזרת פה חבל הזמן, נכון? אז זה מוצדק לקרוא לסוגיה הזאת כבוד הבריות?
אולי יותר כאילו מדובר בכבוד השם כאילו.
נכון, אתה צודק. איזה כותרת אחרת היית מציע לסוגיה?
ברור שמה שהגמרא מתעסקת בו
איך זה נקרא בלשון הסוגיה? אני חייב להתוודות על חטאים שלי, ביקשתי סליחה מכמה. אני נוהג בלי לקרוא את הסוגיה להוריד לכם את כתב יד אוקספורד ולשים אותו לפניכם בקובץ, כי אוקספורד נחשב כתב יד מבין כתבי היד, נחשב כאילו לבחות אין כתב יד טוב, בסדר, בוא נהיה גלויים, זה לא מסכת עם כתב יד מובהק, הוא נחשב כאילו הנבחר. העניין הוא שאלה, בכל ידי הנוסח האחרים, בכתבי היד, יש פזמון לסוגיה הזאת, זה כמו זמירות שבת עם פזמון, שבאוקספורד הוא נפל, וזה היה מטעה מבחינת הכותרת, אבל בכתבי היד האחרים, אפילו מי שקרא בדפוס וילנה, ולמד בספריה, כן? אמרתי לו, אני עושה תיקון על יום שני, אני אומר לי, טוב שהוא למד בספריה. אחרי כל ראייה, מה הגמרא שואלת? ולמה? ולמה אין חוכמה ואין תבונה כנגד השם? זה הפזמון, בסדר? בואו ננסה להציב את המסגרת של הסוגיה, אתם תבחרו את הכותרת בסוף, בסדר? מה בעצם המסגרת של הסוגיה? כן, זה נורא בולט. בוא נלמד כבוד הבריות, כן? ובאמת, אני שם את זה לשולחן. אני קורא מאמרה שאומרת, גדול כבוד הבריות שדוחה. מה באמת המסר שעובר אליי? שזה באמת מאוד מאוד חשוב, כבוד הבריות, נכון? בלי שהגדרתי, מה זה בדיוק? גדול כבוד הבריות, זה נורא נורא חשוב, נכון? איך אני יודע שהוא חשוב? כן, איך אני יודע שדברים חשובים? כי הם יודעים לדחות דברים אחרים, כלומר, הדברים האחרים חשובים, וגם כבוד הבריות הוא מאוד מאוד חשוב, כן? אני יודע על חשיבותו, כי הוא יודע לדחות, נכון? תסתכלו גם בחיים שלנו, אנחנו כאילו... אתם עומדים לבחור מקצוע. יש פה חבר שיעורי, בטח כבר קצת חושבים על העתיד, או עכשיו עושים שנת הפסקה ותחשבו רק בשנה הבאה איך זה עובד. בזמני היו חושבים בישיבה, מה נעשה אחרי הישיבה, בסדר? אבל אחד כאילו מהסימנים, כאילו מקצוע חשוב, זה אם הוא דחוף, נכון? רפואה, נגיד, הוא דוחה הכל, לא? זה לא אומר שאין עוד מקצועות חשובים, אבל כאילו, כשאתה דוחה משהו, זה מראה, וואו, חייבים אותך, כן? זה לא תמיד הדחוף, הוא לא תמיד ה...
משהו ראשוני.
אתה עוסק ברפואה, כן?
אבל זה לא, כאילו...
במיוחד רפואה דחופה אתה עוסק, בכלל, כן? איזה יופי שאתה פה. אתה יודע איך אני שמח שאתה פה, עוד פעם, כן?
אבל זה גם לא חייב להיות דחוף, זה יכול להיות ראשוני. כי רפואה זה לא מקצוע, כאילו, מקצוע מאוד חשוב, כי אתה לא יכול להתקדם הלאה בלי...
נהדר, זה אומר שהוא בסיסי, זה, כאילו אם נחשוב על פירמידת הצרכים של מסלוי, זה אומר שבלעדיו אי אפשר, זה לא אומר שהחיים נגמרים שם, כן? אם החיים זה אירועים ותרופות, זה איזה מין חיים האלה, גם צריך איכות חיים, כן? צריך תוכן לחיים. אבל הדחוף אומר משהו, כן? אין ספק, החברה גם מסתכלת בהתפעלות על הדחוף, נכון? כאילו, זה משהו שחייבים אותו, כן? אז אתה הולך לסוגיה הזאת ובא אליה מראש, בוא נלמד על גדול כבוד הבריאות, זה כאילו, זה באמת, גם אתה רואה שהוא גדול. המיתוס של דבר, מי שלמד את הסוגיה, מה המסקנה שלו באמת, שגדול כבוד הבריאות, שהוא דוחה, לא תעשה שבתורה? אני שואל אתכם, דוגרי. כאילו, מי שלמד את הגמרא, פשוט קרא אותה, עם רש"י, כן? אז מה הוא יודע? הוא ממש לא דוחה כמעט שום דבר, הוא לא דוחה אף לאו דאורייתא לפי גרסאות מסוימות בגמרא, נכון? לפי גרסאות אחרות, הוא דוחה רק לאווים מאוד מאוד מסוימים, והוא דוחה רק לאו דלא תסור, בעצם מתברר שהוא מתנגש עם ערך אחר, שהוא גובר עליו לכאורה, נכון? איזה ערך גובר עליו? אין חוכמה ואין תבונה נגד השם. יש משהו מתאה, כאילו, ומה השאלה הכי גדולה שאתה הולך איתה, אז גדול כבר לבריאות, כאילו, אבל האמת שאם אנחנו רוצה להסתכל קצת, בוא נתבונן ביחד במבנה הסוגיה, למיתו של דבר, הסוגיה בעצם היא עורכת התנגשות בין שתי מימרות. זה בעצם מה שהיא עושה, נכון? מצד אחד מימרת רב, כן.
לחדד?
בטח.
כאילו, עד כמה זה בוטה? לפעמים כשאתה לוקח רעיון, אתה שם אותו בסוגיה, אומר אותו כמו שהוא, אבל רק בכל העמוד, בכלל הכל שוחט את הרעיון הזה, אז להפך, אתה מביא את הרעיון כדי לשחוט אותו. כאילו, מבחינתי זה כמעט סוגיה... לא גדול כבוד הבריאות שדוחה את הדברים. כאילו, המסר של סוגיה זה שלא גדול כבוד
הבריאות
שדוחה את התורה, ממש ההפך. כאילו,
זו
סוגיה שהאינטרס שלה זה להוכיח
שאין
צו
אין תבונה
נגד השם.
אז אנחנו, בעזרת השם, מהלך השיעור, אני רוצה לבדוק אם אפשר לקרוא את זה אחרת ממך, בסדר? אבל אתה מציב שאלה נכונה, כלומר, האמת היא שהכותרת של הסוגיה הזאת הוא לא גדול כבוד הבריאות. הסוגיה הזאת, הכותרת שלה, אין חוכמה ואין תבונה נגד השם, זה הכותרת. עד כדי כך, אני לא מאחל פה לאף אחד דבר כזה, עד כדי כך, ונקרא את הממרה הראשונה, שאם אתה במצב של בושה נוראה, כן? להוריד בגדים ברבים, לא כתוב באיזה רמה שאתה מוריד, בסדר? האם הם היו הולכים עם בגדים תחתונים שלפחות לא היה לך את הבושה של עירום, זה לא ברור. אבל בטח ללכת ברחוב בלי החולצה, המכנסיים, כן? זה נורא נורא, גם זה תעשה, זה מאוד מתחבר לבאהבת, נכון? כאילו אם אני שואל את עצמי, שאל אתכם קודם, איך סוגיה כזאת מגיעה למסכת ברכות? בסדר? טוב, בגלל כבוד המת. אבל האמת שאם הנושא הוא לא כבוד הבריאות, הנושא הוא אין חוכמה ואין תבונה, זה סוגיה שמסבירה לא את שמה ישראל השם הכינו השם אחד, אלא את מה? את ואהבת את השם אלוקיך, נכון? בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו אתה מוריד את הבגדים, אפילו אתה מבויש, אפילו... זה בעצם מה שהסוגיה הזאת אומרת. ומה קורה כשקוראים את הראיות של הגמרא? אני מתחיל לגלות שהגמרא מביאה, אפשר להגיד, 5 ראיות, נכון? בואו נעשה למפות אותם. כאילו, אתם אוהבים ממבנים? כן, מאוד, נכון? אז כמה ראיות הגמרא מביאה? 5 ראיות, ועכשיו תגיד לי, 2 הראיות הראשונות, מה הגמרא עשתה להם בתירוץ?
כאילו, הוריד אותם, הפכה אותם לדרבנן.
אבל איך היא הוריד אותם? היא הפכה אותם לדרבנן. כלומר, במילים מאוד פשוטות, מה היא אמרה? הוא לא דוחה מה? הוא באמת לא דוחה, לא תעשה שבתורה, נכון? 2 הראיות האחרונות, מה הגמרא עשתה בהם? היא הייתה צריכה להודות, הייתי אומר, באיזה קצת שכן, לפעמים יש חוכמה ויש תבונה, אפילו בדאורייתא, נכון? כאילו אני קורא את הגמרא, אז על הראיה הרביעית, שהגמרא הודתה שבממון, מה קורה? שבממון כן, אתה לא צריך לקיים מצווה אם זה פוגע בכבוד שלך. בראיה החמישית ולאחותו מת מצווה, אז מה הגמרא אמרה? זה שבע על טייסה, אבל היא מודה שבשבע על טייסה מה יכול לקרות באמת גם בדורייתא, מה יכול לקרות? שימו לב להבדל, שתי הראיות הראשונות הגמרא אומרת באמת אין חוכמה ואין תבונה, יש רק נגד חכמים, ושתי הראיות האחרונות יש בקיע בדורייתא, בקיעים מסוימים, והראיה באמצע, כנראה הנר המערבי הוא גדול כבוד הבריות, נכון? אני צודק? שמה בעצם המבנה המאוד ברור? שאחרי שהבאתי את אל חוכמה ואין תבונה, אז הביאו שתי ראיות, שמה הייתה התשובה באמת? אין חוכמה ואין תבונה. טוב, שתי הראיות הראשונות, אין חוכמה ואין תבונה. אין. אחרי שהבאתי את גדול כבוד הבריות, עכשיו אני הולך לחוק עליך, בסדר? אתה מוכן? שמת שכפץ? אחרי שאמרו לי גדול כבוד הבריות, אז אמנם אמרו שזה הכוונה לא תסור, שזה ממשיך איזה קו חשיבה של שתי הראיות הקודמות, נכון? צודק? וכל מי שראה את כל הגמרות שהגמרה תביא בהם את גדול כבוד הבריות, וכולם מה עולה? שהם כולם דיברו לפי הסוגיה שמה על דרבנן, נכון? אני הולך לשתי הראיות האחרונות, ושם פתאום גיליתי שגם בדור הייתה בנסיבות מסוימות, או במילים אחרות, דוד, מה קרה לאמירה גדול כבוד הבריות? הוא נקלט במערכת? כן, מאוד. לכן יש את שתי הראיות האחרונות, או אני אומר את זה אחרת. הראיות הראשונות מחזקות את אין חוכמה ואין תבונה, והראיות האחרונות הן מחזקות את גדול כבוד הבריות, או בעצם הצורה שנכון להעמיד את הסוגיה שלנו זה שבעצם להעמידו של דבר, זה לא יש ממרה של רב, תשמע, 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 אלא להעמידו של דבר, הגמרא מציגה בעצם עימות בין בין שני ערכים, בין שתי ממרות. הערך אחד שנקרא אין חוכמה ואין תבונה כנגד השם, אני לומדי קריאת שמע, אני אומר, זה נקרא ואהבת את השם אלוקיך. זוכרים את הבני מחשבה טובה, אדמו"ר הקדוש מפיאסצ'נה? שמה הוא אמר לפני השואה, לכוון בקריאת שמע ואהבת? לדמיין מדורה ואומרים לך קפוץ פנימה ואתה קופץ, כן? כאילו, רק לגמור את המשפט, בסדר? כאילו, זה הסוגיה כאילו רוצה מאוד להשמיע, אין חוכמה ואין תבונה, אבל אחרי שהיא בחרה להביא את הראיה של גדול כבוד הבריות, והיא כאילו דחתה אותו עם אותו היגיון שכאילו הפסיד, צודק דוד, אני רואה ששתי הראיות האחרונות כן מממשות את הרעיון של גדול כבוד הבריות, נכון? אני כן רואה שיש מימוש לרעיון הזה. מילים אחרות, לא שגדול כבוד הבריות דורכו עליו עם בולדוזר ודרסו אותו, כן? כלומר, מתברר שההלכה כן מכירה ברעיון של גדול כבוד הבריות, כי מעבר לזה שהוא דוחה דרבננים, הוא במון הלכה מכירה בו, הלכה מכירה בו בדורייתא, בשבע על טייסה, בשבע על טייסה היא מכירה בו. אז במילים אחרות, דוד, במקום להגיד, אתה צודק שיש איזה פרדוקס, להגיד, גדול כבוד הבריות, ואז להגיד, הוא לא דוחה כלום, בסופו של דבר, יש ביטוי בסוגיה לרעיון שגדול כבוד הבריות. אבל חגי, אתה קודם רצית להעיר, כן, סיימתי את המשפט, כן, אתה יכול עכשיו.
הראיות הראשונות הן גם מצמצמות את אין חוכמה ואין עצה. כאילו, זה לא מחזק.
כן, אבל הוא דוחה את רבנן, זה לא ש... ההבדל בין שתי הראשונות ושתי האחרונות זה ששתי האחרונות הן בדאורייתא מוכנות שיהיה חוכמה ותבונה, אז זה ממש כנגד השם.
כאילו ראה... באות כנגד ההנחה של הסוגיה שהכל כאילו נדחה. הן גם מצמצמות את כל דיני דרבנן, זה בעיניי צמצום גדול מאוד כאילו.
כן, אבל בואו קצת נדייק, אתם ראיתם את רש"י על למה דרבנן הוא גדול כבוד הבריות שדוחה את רבנן? כי מה שעומד על הפרק בדרבנן זה להמיתו של דבר איזה מושג גם כן? שכבוד החכמים. אתם יודעים שבירושלמי יש נוסח ברכה, ויש בראשונים, באשכנז, הרביה, שחשב שבגמרא בסוכה בדף מ"ו, גם הבבלי חושב שזו דעה מסוימת, שזו הברכה לדרבנן. יודעים מה מברכים לפני דרבנן? אשר קדושה וצווה וציוונו לשמוע לחכמים.
יפה.
כי הסיפור בדרבנן זה הסמכות, מגיד זה בלומדס. הנתיבות יש לו... משפט מפורסם, שיסורי תורה הם יסורי חפצה, ויסורי דרבנן הם כולם יסורי גברה. לכן ככה הוא מסביר למה אין התפסה ביסורי דרבנן. מסביר בעצם בדרבנן, הנושא הגדול הוא מה? לשמוע לכולם. אין באמת הבדל בין האיסורים. זה לא, התורה יכולה להגדיר מציאות, התורה יכולה להגיד לי חזיר הוא דבר שאסור. חכמים לא מגדירים את המציאות, צריך לשמוע בקולם. חכמים לא יכולים להגיד לי לשנות מציאות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, סליחה שעכשיו אביא לכם קצת איש הלכה, הוא ברא את העולם, הוא נתן את התורה שבאמצעותה הוא הגדיר את העולם, בסדר? חכמים לא מגדירים את העולם, אבל צריך לשמוע בקולם. אז כשיש דרבנן על הפרק, על הפרק עומד בעצם הסמכות. מי שפה היה מפקד בצבא, יש פה כאלה? הנה. נכון שקצת אתה בא למחלקה חדשה, כיתה חדשה, אתה לא ממם, כן? קצת בוחנים אותך, כאילו, את הסמכות שלך, כן? מכיר את זה? צריך איזה אימון שאפשר לסמוך עליו, בסדר? כאילו, מורה חדש נכנס לכיתה, והוא מת מפחד, כי הכיתה תבדוק אותו, כן? כאילו, יש סמכות, אין סמכות. חכמים מולנו זה סוג של סמכות, ובעצם מה חכמים מוכנים להגיד? שהרב שמחל על כבודו, כבודו מחול, אז לכן, כשעל הפרק עומד כבוד הבריאות מול כבוד חכמים, חכמים מוכלים על כבודם. אבל, בוא נחזור לשון הסוגיה, כשיש כבוד בני אדם מול כבוד שמיים, לא כמו, זה לא בני אדם מול בני אדם, בני אדם מול כבוד שמיים, הסוגיה אומרת דבר מאוד ברור, שכבוד שמיים גובר, ואהבת את השם אלוקיך, תקפוץ למדורה. אבל מה קורה בחצי השני של הסוגיה? יש בכל זאת הפנמה שגם בכבוד שמיים יש דבר כזה שנקרא, כן, אנחנו מכירים את זה שגדול כבוד הבריאות. בממון, אל תקיים השבת אבדה, הקדוש ברוך הוא אמר לך להשיב אבדה, למה אתה לא משיב? באמת מצווה, אתה כל כך חשוב לך כבוד המת שאתה מבטר, שבעל תעשה, לא קיימת קורבן פסח בגלל בשבעל תעשה. אני כן רואה בקיע, כלומר אני אומר את זה בצורה הבאה, החלוקה של שתי הראיות לשתי זוגות שגדול כבוד הבריאות באמצע, בעצם מעמיד פה מבנה, לא מאמרה חמש ראיות ואז טוב הגענו לאיזושהי מסקנה, אלא בעצם לעמיתו של הדבר זה אימות בין שתי מאמרות שהראיות יושבות באמצע, שתי הראשונות מקבלות לגמרי אפשר להגיד את הראשון, ושתי האחרונות מקבלות מפנימות את השני. זה סוגיה דוד דיאלקטית, בסדר? זה לא סוגיה שמחצו עמדה אחת, כן? כבר נשאר משהו מהגדול כבוד הבריאות, כן דוד? סליחה, אם החוקרים עושים את זה, זה יטריף את זה. בסדר, יופי, כן. רק רציתי להיות בטוח ש...
השאלה...
מה, הם יגנבו לנו את מה שאפשר להגיד? כאילו, כן.
אז השאלה... מה שאני
מנסה
להבין, כאילו, יש בוא נגיד בירושלמי זה יותר תמים, אני לא נכנס,
אנחנו מיד נבדוק את הירושלמי, בסדר.
וכאילו יש שתי דעות, יש או זה או זה, אבל בבבלי, כאילו...
שאלה, אם לקרוא את הקריאה שלך שהעמידו בראש הסולם את אין חוכמה ואין תבונה, ובעצם כדי להעמיד אותו בראש הסולם, מה היה צריך לעשות? בעצם להגיד שכבוד הבריאות לא כזה גדול, או האם הקריאה הדיאלקטית היא באה והיא אומרת, זה שאני אומר שאין חוכמה ואין תבונה, שלא תבין מזה שאני לא מכיר בערך של גדול כבוד הבריאות. אספר לכם על משהו שלימדתי לא מזמן בהרצוג, כן? וזה היה דברי תורה, בסדר? אז אני למדנו את הברייתא בתוספת היבמות, שתנאים מדברים על חשיבות הולדת ילדים. ובבית שם בן עזאי הוא החכם שהכי מעצים את חשיבות הולדת ילדים, כן? כי הוא אומר שמי שלא מוליד ילדים, זה רק בן עזאי אומר שם בברייתא, אחרי שמשחזרים נכון את הנוסח, בסדר? שמי שלא מוליד ילדים הוא כמו רוצח. אני רוצה להסביר לכם את הסיפור הזה. בן עזאי כאילו אומר, קצת מוסר, בסדר? אפשר? שאנחנו נתבע ביום הדין לא רק על מה שעשינו, אלא גם על ההזדמנויות, הפוטנציאל שהיה, שלא מימשנו. כאילו אדם שיכול להוליד ילד ולא מוליד אותו, הוא כאילו הרג נשמה. עכשיו, רבי אלעזר בן עזריה מתעצבן עליו, והוא אומר לו, בן עזאי, יש נאה דורש ונאה מקיים, ובן עזאי, נאה דורש ולא נאה מקיים. עכשיו, אתה באמת עומד ושואל, אז אני באמת בן עזאי רק מעצבן. רבי אלעזר בן עזריה, כאילו, האם יכול להיות שבן עזאי היה צריך לדבר בסופרלטיבה מפריה ורביעה, דווקא בגלל שהוא לא מקיים את זה, כדי שנבין שזה שהוא לא מקיים זה לא בגלל שזה לא חשוב, אלא למרות שזה חשוב, בכל זאת, מה אני אעשה? אני לא יכול. אני אקח דוגמה, שחרור בני ישיבות מהצבא. מה, באמת, אני שואל, מה אומר לעצמו בן אדם שהוא הולך לצבא? הוא אומר לעצמו, הצבא מאוד חשוב, צריך להגן על עם ישראל, אבל מה אעשה? יש לי תפקיד אחר, או אני לא יודע מה, רואים? בגלל שהוא לא הולך לצבא, אז מה עובר עליו באופן נפשי? אני לא כל כך צריך לעשות את זה, כן? אתם יודעים לאיפה הרוח באמת הולכת לאלה שלא הולכים. זה יותר לצערי, לא אומרים משתפילה, הרי אני תמספה, מי יגיד משבח לצהל, הכי חזק, הכי חזק?
חרדים.
מי שלא הולך לצבא, לא, לא, אתם לא חושבים ככה. אני אוהב רק לדבר טוב על אנשים אחרים. אני מדבר פה על תנועת הנפש, כי גם לנו זה קורה. כלומר, כשאני לומד סוגיה, והסוגיה אומרת לי בסופו של דבר, שכבוד הבריות לא באמת הולך לדחות דיני התורה. בסדר? כשזה מה שאני אומר לעצמי, אני צריך לשאול את עצמי, האם הסיבה שהוא לא דוחה כי כבוד הבריות לא חשוב, או אם אני אגיד אחרת, הוא חשוב ועדיין הוא לא ידחה. עכשיו, הממרה שאומרת, גדול כבוד הבריות שדוחה, כאילו כשהוא משתבץ בקריאה דיאלקטית בסוגיה, הוא בעצם בא ואומר, נכון שאין חוכמה ואין תבונה, ואתה תפשוט את בגדיך, נכון. אבל אל תפשוט את זה, כי אתה חושב שאנחנו לא רגישים לעירום, לבושה, אל תחשוב שזאת הסיבה. למרות שאני רגיש לזה, עכשיו איך המאה חיידה שאני רגיש? כי יהיה מצב שבו מה אני אנכיח כערך?
כן,
את כבוד הבריאות ועדיין חוכמה ואין תמונה. עכשיו אני לא רוצה להפליג בזה, אבל אני יכול להגיד לכם שכל הסוגיה שלנו, מה שאני אמר עכשיו, זה בעצם תמצית הספר איש האמונה הבודד, שכנראה נכתב על הסוגיה הזאת. מישהו זוכר את הספר? ניתאי. המומחה לכתבי רבינו, נו? מה המושג המרכזי שמגדיר את אדם א' בספר איש האמונה הבודד? מה המושג המרכזי שמגדיר את אדם א'? כבוד? איך הרב ידע את זה? כי הוא למד תהילים, לא מהתורה, תהילים חטא, מה כתוב שם? וכבוד והדר, תחסירהו מעט מאלוהים, כל שעת התחת רגליו, וכבוד והדר תאתרהו. המושג המרכזי, שם שמתי את זה בקלאסום, כמה עמודים שלמים שמדברים על כבוד, כולל להזכיר את כבוד הבריות. אז אדם א' זה כבוד. עכשיו, אני עובר לאדם ב', ומה המושג המרכזי שאדם ב' מחפש? לא כבוד, אלא
ברית.
ברית זה הקהילה שלו, אבל הוא מחפש גאולה. הוא מחפש גאולה. עכשיו, מה שהרב מתאר שם, זה שבעצם זה תנועות הפוכות כמעט. הכבוד בא להעצים את כאילו, אתה צריך להבין את הרעיון המרכזי שם, זה דיאלקטי שם. הכבוד, זה בא ואומר, ככל שאדם יותר עם זקיפות קומה, הוא יותר קרוב לאלוקים, כי הוא צלם אלוקים, הוא מדמה לאלוקיו. אבל מצד שני, האדם ב' מבין שכדי לעמוד מול אלוקים, מה צריך לעשות לו? להיכנע. הגאולה באה מהיכולת לסגת, לא מהיכולת להתקדם. עכשיו, כל הרעיון של החשיבה הדיאלקטית באיש האמונה הבודד והתנועה הדיאלקטית המשלימה, שזה כאילו המשך הספר, הוא שזה שהרב קורא לחיות כאדם ב' זה לא כי אדם א' הוא שטויות ולא חשוב ולא קיים, כן? בסופו של דבר הוא קורא לאדם להיות בתנועה ביניהם. זה כמעט כל הסוגיה שלנו. כבוד הבריות זה החוויה הקיומית של אדם א', ואתם יודעים מה אני רוצה להגיד שאני מדבר בדיאלקטיקה? מה כאילו יתרון הדיאלקטיקה כחשיבה? היא מאפשרת לקחת שני ערכים ולהגדיל אותם, למרות שאני בפועל, מה צריך לעשות ביניהם? איזושהי דרך שאני נע ביניהם, בדיוק, כן? אני לא באמת חי את שני הערכים האלו, כן? כאילו אני יכול לצעוק יומם ולילה כמה גדול כבוד האדם, בסופו של דבר אני יודע שהאדם צריך לסגת, הוא נסוג, כן? אבל אז אתה תולעת, אז לכן מה אני צריך להזכיר כל הזמן? שאתה איך הכוחות, אתה מהנדס, אתה תבנה את העולם, אתה תגדל, לא, זה גדולת האדם, הנדסה, באמת. כאילו, אז התנועה הדיאלקטית, כאילו הערך שלה זה להעצים שני ערכים ולא להגיד שזה שאני בפועל לא עושה אף אחד מהם, במלואם, זה לא אומר כי הם לא חשובים. בסדר, הם חשובים מאוד. כאילו, אתה קורא את הסוגיה פה, הסוגיה, כאן הראש שלה, כן? היא כן רוצה להעביר את המסר של גדול כבוד הבריות. מצד שני, היא גם רוצה מאוד להעביר את המסר שאין חוכמה ואין תבונה. זה מה שהיא רוצה להגיד. ונכון, היא באמת חושבת בתנועה הדיאלקטית, בין גדול כבוד הבריות לבין אין חוכמה ואין תבונה, בסופו של דבר, מה תהיה החוויה היסודית של האדם? היא אין חוכמה ואין תבונה. אבל זה לא כי לא הגדלתי את כבודך, אני אגיד את זה כמעט אחרת. אתם יודעים מה באמת הופך את הנסיגה לגדולה? דווקא בגלל שאדם יודע מה לעשות לדמות שלו? להגדיל אותו. כשהתולעת נכנעת לפניך, זה סרי, תולעת. לא, אתה אדם גדול, כאילו, האדם הוא ענק, כן? נראה בהתוועדות, נראה בחיים מבולוז'ין, איך הוא האמין בבני אדם, כאילו, זה כוח, כן? לא, באמת, הוא חשב על בני אדם שהם מנהלים, הם מנהלים לא את העולמות התחתונים, זה תשכחו. מאיזה עולמות הם מנהלים בני אדם? את העולמות העליונים. דע מה למעלה, איך מסביר רב חיים מוולוז'י, מקף, ממך. משפט, באמת, מכונן, משפט מדהים. יש לי בן צעיר שפעם, אחרי שהוא שמע אותי, מספר את זה בבית, הוא עושה את זה לוואטסאפ שלו, כאילו, לזה. זה כבר התחלף, אבל איזה כמה חודשים, וואו, כאילו, איזה מסר זה, להגיד לבן אדם, דע מה למעלה, ממך. זה מדהים, לא? אז גדול כבוד הבריאות, לא, תראו, מצד שני, אין חוכמה ואין תבונה. עכשיו, האמת שיש הבדל שפה אדיר בין רב לבין גדול כבוד הבריות. קודם כל, לא ברור מי אמר את גדול כבוד הבריות, נכון? מי אמר את זה? זה ברייטה? זה מובא בסוגיה, אני לא יודע מי אמר אותו. בירושלמי נראה שמי אמר אותו. אתם ניחנתם, נכון? רב זרע, נכון. זה לא ברור. אני אגיד יותר מזה, גדול כבוד הבריות, מה הצליל שלו באמת? הוא ההלכה או הגדה? תגידו לי אתם. הוא נשמע הגדה. הוא בא להביע איזה, הוא בא להגיד לך, וואו, תראה כמה גדול כבוד הבריות, כן, אבל הוא לא מלמד אותך משהו לעשות, כן? הוא גם לא אומר, אז תדחה להבים, הוא אומר, תראה, הוא דוחה להבים, כן? טוב, היה שמי שדעת הבבלי, לא כל כך מתפעל מגדול כבוד הבריות, כאילו, טוב שגדול כבוד הבריות, הממרה, מה עשתה, לא גילתה, לפי הבבלי, כמה הוא חלש, כמה הוא לא דוחה, הוא דוחה, וואו, כן? עכשיו, אני אגיד לך משהו שהוא התכונה של הגדה, כן.
השלום שהקדוש ברוך הוא בסדר, זה אגדי, אבל כשאתה כבר עובר לתוחלת
עצה של התורה,
זה כבר
זה,
יש פה, לא חושב
שלגמרי
אפשר להגדיר את זה
כממרה אגדית,
שהבבלי עושה לה איזשהו
יישום מלחתי קר, אני לא בטוח. בוא נאמר ככה, הנימוק הוא כבר נושא בתוכו מטען הלכתי, שהוא אומר, אבל די, יש הלכות שמלמדות אותי שגדול השלום, שגדול, סליחה, כבוד הבריות, וביסודו של דבר הממרה באה שאני אפנים כמה גדול כבוד הבריות. אני אגיד משהו על כבוד הבריות בימי קדם. אתם יודעים שבאימפריה הרומית וזה, גם בנאצים, חיי אדם היו פשוט אבק. אנשים היו נרמסים, כאילו, מה זה מעניין שאתה בן אדם, נכון? אתה לא עוסק ברפואה, אתם נלחמים על כל בן אדם, נכון? כאילו, רפואה מערבית, טוב, סיפור. מה קורה במחלקות הפנימיות, זה חתיכת סיפור, כן? אבל פעם באמת לא חשיבו בני אדם. בני אדם זה כוח עבודה, בני אדם זה כוח. תחשוב בעולם עם עבדים. מה חושבים על כבוד הבריות, כן? מה חושבים על בני אדם? זה עוד ידיים עובדות, כאילו הם כלום, כן? זה באמת. גדול כבוד הבריות. זה בא להעביר לי איזה רעיון, איזה מסר, אבל השפה היא די אגדית, כאילו. עכשיו, אחד מהדברים שהאגדה אוהבת לעשות, וכבר שמעתם את סיפור הרמזורים פה בשיעור, נכון? האגדה אוהבת להגזים. למה האגדה אוהבת להגזים?
האלף המזורים.
יופי, ידעתי, בסדר. מה? אתם לא מכירים את הסיפור הזה? טוב, סיפור, בסדר? שיעור ד' הם לא מכירים כבר את המורק שלנו, יש לנו מורק של סיפורים, כן? אז אני אספר לכם אחר כך, לא, בסדר, לא. האגדה רוצה להעביר לא מידע. מה האגדה רוצה להעביר? מצב רוח, בסדר? רוצה להעביר ערכים. הדרך היחידה זה עם 100 סימני קריאה. וסימני קריאה עוברים, כשאתה אומר גדול כבוד הבריאות, בסדר? עכשיו האמת, אם כבוד הבריאות דוחה חכמים, דוחה דרבננים, אז מתברר שהוא באמת משהו? כן, הוא משהו, לא, הוא לא כזה ענק, אבל הוא משהו, נכון? כלומר, כשאמרו גדול כבוד, אמרו משהו. עכשיו, תראו את התחכום במבנה הספרותי של הראיות. חכמים גם בוחרים מתי להביא איזו ראיה, לא היו חייבים להביא אותם לפי הסדר הזה, נכון? כאילו, ההתנגשות הגדולה בסוגיה זה בין גדול כבוד הבריאות, זה ראיה גם אחרת מכל הראיות האחרות. מה היו הראיות האחרות? הלכה אחת בהלוויות, הלכה אחת בהלוויות שאתה יכול ללוות את האבל בדרך תמאה, נכון, הלכה שנייה הייתה מדלגים על ארונות, זה הלכה שנייה שאתה יכול בשביל איזה ערך של, צריך לחשוב מה הערך הזה, כן? לראות כבוד מלכים, אז אתה יכול קצת להקל בלכות תומה, אוקיי? אחרי זה הביאו הראיה הרביעית, היא ראיה בהלכות, השבת עבדה. הראיה החמישית היא מת מצווה, כולל ההלכות. הביאו הלכות ואמרו, להגיד גדול כבוד הבריאות, זו שפה אחרת מכל הראיות. יובה ביל באמצע, כי אני אמיתו של דבר, אני מסכם, זה התנגשות עם ממת רב, שפזרה, שהצלחנו לקיים את שתי האידאות. גם גדול כבוד הבריאות וגם מה? וגם אין חוכמה ואין תבונה. כן, כן, יאללה. אני מצטט
מה שהרב מציע, יש שלא מדעת. שגם שם הצלחת את התנועה של משהו מדעת, שיטת רבה כל התשמות, ולאט את מגילים שפתאום עדיין יחסיכו
לתשמות. כן, מצוין. עכשיו, אני רוצה ברשותכם מבט לירושלמי, ואז לחזור לבבלי ונסות להבין אולי מה הסיפור הגדול בהבדל בין התלמודים. עיינתם קצת בסוגיות הירושלמי המקבילות?
כן.
אז לאיזה חוליות מצאנו תקבולת? תגידו לי אתם. אז בואו נלך לפי הסדר של הבבלי. בסדר? לממרת רב, יש ירושלמי שמקביל?
כן.
איפה הוא נמצא? בקיליים. ומה ההתלבטות שיש לירושלמי שם? בואו תראו איך ההצגה שהצגתי עולה ממש בתוך הירושלמי, בסדר, לא המצאתי כלום. הירושלמי בקיליים, פרק ת', הוא מדבר על המקרה של רב, הרי שהיה מהלך בשוק ונמצא לבוש קיליים. דרך אגב, אתם בודקים שטנס בבגדים שלכם? לא, כי אתם קונים הכל כותנה וסינתטי, אבל אתם יודעים איפה יש שטנס, איפה ממש צריך לבדוק?
חליפות.
חליפות, כן. אני היחיד שהולך עם חליפה? אתם יודעים איפה שמים היום שטנס בחליפות? הלבד, כאילו הצברון שרוצים שהוא יהיה קשה, לפעמים יש שם שטנס, כי התרכובת של פשטן וצמר הוא יוצר לבד כזה, הוא יוצר בד קשה. אתה אומר, מזה אתם גוזרים לא ללבוש חליפות בכלל, אוקיי. זה בגדי עבודה, מה אני יכול לעשות? אתה יודע שבן גוריון פעם הגיע לאסיפה של מפאי עם הטיילס הזה, כאילו הג'קטי וצילינדר, והוא אמר, סליחה שאני בא ככה, זה בגדי עבודה. כאילו אני בא מערפת, מה אתם רוצים, כן, כאילו. אז, כשאתה קונה חליפה בחנות חרדית, איפה שאני קונה, בדרך כלל כתוב בפנים כבר שבדקו. אבל יש בדיקת שטנס בעיר שלי, גר, יש מישהו מביא ג'קט שהוא קנה בחול, יותר בזול, כן, זה הלך לפיילינס בייסמנט, בסדר? אז הוא הולך למכון והם בודקים לו, בסדר? אוקיי, בכל מקרה, היה לי שם אנחנו נפסה לבוש קיליים. תרינו מוראין, חד אמר אסור, חרנה אמר מותר. מן דאמר אסור, דבר תורה. מן דאמר מותר, קעיד אמר רבי זעירא, גדול כבוד הרבים, שהוא דוחה את המצווה בלא תעשה שעה אחת. אז מי יוצר קשר ישיר בין גדול כבוד הרבים או הבריאות? בסדר? מי יוצר קשר ישיר בין זה לבין הנושא של קיליים? מי באמת מקשר ביניהם? הירושלמי, רואים את זה? אומרים אחרות, אם טענתי בפניכם, שבואו נשים את קיליים מול כבוד הבריאות, רואים את זה בירושלמי. כמו שבבבלי, זה ראיה מספר 3, הוא כאילו הולך ליבוד בתור, בסדר? כאילו, מספרה בתור 3, לא, רואים שזה, הם מכוננים אחד את השני. עכשיו, מאוד מעניין ההבדל בביטוי כבוד הבריאות מול מול כבוד הרבים, בואו נחכה רגע ונשאל על זה, אוקיי? אבל ראיתם שזה ברור שזה כלאיים מול כבוד הבריות? רואים את זה? קודם כל רואים את זה בעליל. והסוגיה פה, בלי כל הראיות האחרות, זה לא קיים, בסדר? כן.
אני לא רואה את זה, אני רוצה...
קדימה, אני רוצה לשמוע אותך מאוד, כן?
לא, שאני
חולק, אני מסתכל בירושלמי, והירושלמי אומר, מי שהולך בשוק נמצא לבוש כלאיים, אז אחד אומר אסור, מה הכוונה אסור? תוריד את הבגדים, אסור לבוש את הכלאיים האלה. מה זה אחד אמר מותר? תמשיך להיות איתם. וגם ברור מהירושלמי שבאיזה כלאיים מדובר? דורייתא, אסור דבר תורה. מדובר על שטנס דורייתא. כמו קודם כל, סוגיית מסקנת הבבלי, כל הראשונים יגידו, שאם אתה הולך עם כלאיים שהם שטנס דורייתא, שזה שוע, תבוי ונוז, מה אתה חייב לעשות באמצע הרחוב? להתפשט. נכון? צודק? לפי הירושלמי, יש פה מחלוקת. אבל יש דעה, שמה הדעה הזאת אומרת? אל תתפשט. למה? גדול, כבוד הרבים, שימו לב, קוראים לזה כבוד הרבים, אז תכף נגיע לזה, תכף, אוקיי? שהמפה תהיה מלאה, נוכל לחזור לביטוי. למה זה נקרא כבוד הרבים? שהוא דוחה את המצווה בלא תעשה שעה אחת, שזה מתפרש פה, באמת, שאיזה לא תעשה הוא דוחה? לא רק לא תסור, איזה לא תעשה הוא דוחה? הוא דוחה את לא תעשה של כלאיים, נכון? כלומר, הממרה פה באמת מתפרשת באיזה אופן? שהוא דוחה דורייתא, גדול מאוד כבוד הבריות, רק מה ירושלמי מיד הוסיף? שעה אחת. חבר'ה, ברקסים, נכון? כאילו, למה רק שעה אחת? הכוונה, רוץ להחליף בגדים, ואז אל תגידי, גדול כבוד הבריות, תלך כל יום עם שטנס, בסדר? כאילו, שעה אחת.
מה והמילה
נקושה? לא יודע, אבל ברור שהירושלמי מאפשר, והוא שם ברקס מיד, שעה אחת, כן? אתה אומר, זה מובן מאליו, שלא יכתוב את זה.
לא, הכוונה היא שזה כמו דחויה ולא כמו מותרה, זה לא...
משהו כזה, אבל הירושלמי אומר, אתה חייב להוריד, כן, בסדר? ואז הירושלמי מביא עוד דעות שלא מדקדקים באדם בשטנס, כן? כאילו, נכון, הסיפור הזה, רבי אימי, אבי יתיב, מתני, הוא מעביר שיעור, תראו אצלכם עכשיו באמצע השיעור, ואז אחד שם לב שהשני עם כלאיים, הוא אומר לו, יאללה, תתפשט, נכון? אז מה רבי אימי אמר לו? אז תן לו את הבגדים שלך, בסדר? כאילו, עם אחרות, לא מביישים אנשים. אבל מה אני רואה בירושלמי? בירושלמי אני רואה שהוא חולק הלכתית על הבבלי. קודם כל רואים את זה? כלומר, זה מחלוקת בירושלמי, האם לחלוק על הבבלי. מוסכם? ב' מה אני רואה? שמתוך כל הסוגיה בברכות, מה מובא בכלאיים? רק שני אבני הבניין הגדולות שהן כלאיים וגדול כבוד הבריות, בלי כל הראיות האחרות. בסדר? עד פה כולם איתי? הדר, אתה איתי? יופי. אני הולך לסוגיות האחרות ושואל, איפה עוד מופיעות הראיות של הירושלמי? אז אני, סליחה על איכות הצילום, בסדר? אבל אני הולך לירושלמי ברכות ג' עמוד א', שפה הצילום הוא טוב. ואני רואה לכאורה משהו נורא דומה לבבלי, נכון? מהו שיתמה כהן לכבוד הרבים? עכשיו פה יותר הבנתי איך בא הביטוי כבוד הרבים, נכון? למה הביטוי פה כבוד הרבים הוא מובן? כי מה המניע שלי ללכת ללוות אם היא כהן, אני לא כהן, אבל אם הייתי כהן, אני הולך על בדרך של הרבים הולכים, אז כבוד הרבים מדבר מתוך הממרה, כי יש הוויה, ככל שהיא יותר גדולה, מה קורה איתה? וואלה, יותר מכובדת, נכון? לכן מבטלים תלמוד תורה להלוויות, נכון? אז עכשיו אני מדבר איתכם פילולוגיה, איפה הביטוי כבוד רבים נראה כמו כפפה ליד, ואיפה הוא נראה קצת פחות מובן. יש להניח שהביטוי נולד איפה שהוא מתאים לו, במשפחה שמתאימה לו. אז יש להניח שהביטוי כבוד הרבים הרבה יותר מתאים לאיפה? לברכות. כי היו שם שתי דרכים מתאימות, אחת רחוקה או תאורה ואחת קרובה או תמאה. אם היו הרבים הולכים ברחוקה, הולך ברחוקה, אם לאו הולך בפני כבוד הרבים, אז מאוד מתאים לדבר על כבוד הרבים. בסדר? עד כדון בתומה של דבריהם. כן, כן, אליה. מצוין, אתה צודק. למה גם בגדים זה כבוד הרבים? אתה צודק, 100%. מצוין. כשבנה מוריד את הבגדים, הולך בלבוש לא נאות, האמת זה לא רק מבוכה בשבילו, זה מבוכה בשביל כל הסביבה. דרך אגב גם הפוך נכון. אם אתה הולך במלתחה, בבריכה, וכולם שם מתפשטים, ואתה לבוש מלא ומסתובב, אתה מרגיש לא נעים גם כן, נכון? לא נעים, נכון? כאילו, לא נעים להיות אחר. בואו נשים את זה לשולחן. לא, הנושא הוא לא בגדים כן, בגדים לא. הנושא הוא איפה שאתה נמצא. במקווה הולכים בלי בגדים. כאילו, הסיפור הוא הסביבה. אבל אני מסכים איתך לגמרי, כלומר, מה בעצם ביאור כבוד הרבים בכליים? שאם בן אדם הוריד את בגדיו, תארו לכם, מאמצע בית המדרש, אחד עם כליים מתפשט, זה פוגע לא רק בכבודו, זה פוגע בכבוד כל הסביבה. לכן גם החוק הלא דתי מכיר בזה. יש חוקים של הסדר הציבורי, שאסור ללכת ברחוב בעירום, יודעים את זה? השוטר יכול לעצור אותך, אם מישהו ילך בעירום ברחוב, השוטר יעצור אותו, למה? לא כי יש פה מדינת הלכה, אלא כי זה מפר את הסדר הציבורי. לכן זה נקרא כבוד הרבים, עדיין אייל משה, יותר מסתבר שזה נולד במסכת ברכות, אוקיי? מצוין. עכשיו תראו, מציבים אותה שאלה. עד כדון בתומה של דבריהם, זה מובן, זה כאילו, העמדה של הבבלי, העמדה המינימליסטית, שגם הירושלמי מכיר, זו עמדה פשוטה יותר. אפילו בתומה של מדברי תורה אומרים, מנמד אמר רבי זרע גדול כבוד הרבים שהוא דוחה מצווה בלא תעשה שעה אחת. אדם אמרה אפילו בתומה שהיא מדבר תורה. אז פה רואים מפגש בין גדול כבוד הבריאות לבין איזה ראיה, הראיה הראשונה בבבלי, שמתם לב? אז מתברר ככה, גדול כבוד הבריאות בירושלמי הוא הבסיס למה? הוא הבסיס לזה שחולקים על רב בכליים. גדול כבוד הבריאות הוא הבסיס לזה שבהלוויה הולכים וכהנים ונטמעים אפילו בדאורייתא. בירושלמי רואים בבירור שגדול כבוד הבריאות לא עומד מול מה? מול אין חוכמה ואין תבונה, נכון? אני אוסיף רק שתי הערות בירושלמי ואז אחזור לבבלי. שמתם לב שבכתב יד ותיקן, אתמול יצחק שאל את כל הקבוצה, למה מאיר שם את כתב יד ותיקן? כי מה כתוב בכתב יד ותיקן בדברי רבי זרע? גדול כבוד, תסתכלו, זה כתוב לפניכם, אל תנחשו מה כתוב? גדול כבוד הבריות, לא הרבים, רואים את זה? שמתי את המקבילה בנזיר, כי מה כתוב בנזיר? גדול כבוד הבריות. יש לנו פה בעצם בתוך הירושלמי חילופי נוסח, האם נמרת רבי זרע מדברת על כבוד הרבים או כבוד הבריות? טוב, לא ניכנס פה לשדה הפילולוגי המעמיק, רק נגיד די מסתבר שהנוסח המקורי בירושלמי הוא כבוד הרבים, ואיך מגיע כבוד הבריות? הסופרים יותר מדי קראו מאמרים, או יותר מדי למדו בבלי על גדול כבוד הבריות, אז הם כאילו הכניסו אותו לירושלמי. זה נראה לי יותר מסתבר מאשר לחשוב שהנוסח של רבי זרע הוא כבוד הבריות בירושלמי, מהסיבה הפשוטה, לא רק יש איזה נוסח, כי לא רואים כל הזמן כבוד הרבים, אתה רואה את זה, כן? אז ההבדל הגדול בין כבוד הבריות והרבים, הרבים מדגיש את הבעיה החברתית, בסדר? הלוויה זה עניין חברתי. כמה בא עולה הלוויה, כן? אני מסתכל על בגדים בבית המדרש, מה הבעיה שמפריע לירושלמי? כבוד הרבים. אבל רואים בעליל בירושלמי שהכבוד הוא לא עומד מול איזה ערך, מול מה? מול אין חוכמה ואין תבונה. אתה רואה שהוא לא עומד, נכון? ואתה רואה שבירושלמי גם בדאורייתא. מה עם הראיות האחרות? אז בירושלמי לא ידוע לי על שום מפגש בין השבת אבדה לבין מה? לבין הסוגיה שלנו. לא ידוע לי על שום מפגש, כן? כלומר, זה לא מובן מאליו לשרשר את כל הראיות האלו, כן?
מה, המשנה של זקן
ויעל פיקודו, מה, כאילו... לא, אני אגיד ככה, ירושלמי לא צריך לאמת אותה מהסיבה הפשוטה, כי הדין הזה לפי ירושלמי הוא מובן לגמרי, לא, שימו לב, הדין הזה לפי ירושלמי הוא מובן לגמרי, כלומר, אם הירושלמי אומר, תישאר עם כליים, דאורייתא, אם הירושלמי אומר, תלך, תטמא טומאה, דאורייתא בשביל הלוויה, אז יאללה, גם זקן ויעל פיקודו, כאילו... לא צורך, בבבלי זה סוגיה דיאלקטית עם אימותים, אין בירושלמי אימות. הירושלמי חי את כבוד הבריות, כבוד הרבים, נכון?
הרבים,
נכון.
זה עדיין...
אני מסכים איתך, מאוד. יכול להיות, דומני שזה לא די בזה, זה לא הנקודה היחידה, אבל אני מסכים איתך. מה שכן, שמתי את הסוגיה הגדולה, ביקשתי שתראו שבירושלמי יש שרשרת של דברים שהירושלמי בודק, האם תומת כהן, מה קורה לה? איך היא עומדת מולם, נכון? מול כיבוד אבאים, מול תלמוד תורה. רוצה להגיד משהו על תאומת כהנים. יש פה כהן בחדר? אף כהן? איפה אחיה היום? יש הרבה לוויים פה? יש, טוב, כל הפרנקלים לוויים, כן. אז אני רוצה להגיד משהו על תאומת כהנים, בסדר? אני לא יודע אם אתם פעם קיניתם בכהנים, אבל תאומת כהנים זה חתיכת הלכה מקבילה, אין לך מושג. זה שאתה לא הולך לבית קברות, בסדר, לא כזה כיף ללכת לבית קברות. בסדר? אבל כשאין בתי קברות מסודרים ויש קברים בכל מיני מקומות, אני אספר לכם משהו שאני זוכר כילד, שנות ה-70 בירושלים. אתם יודעים מה הכביש היחיד שנוסע יורד לריחו? כביש שהוא עובר בהר הזיתים, ומתחת לכביש, לכביש הירדנים סללו אותו. מה יודעים שיש מתחת לכביש הזה? קברים של הר הזיתים. הירדנים הרי חיללו את הר הזיתים. כהנים לא יכלו לנסוע בכביש הזה. תבינו, אם אתה גר בירושלים ואתה רוצה לנסוע בכביש הביקה, אין כביש 6 גם, דרך אגב, שנות ה-70. אתה רוצה לנסוע, כהן לא יכול לנסוע דרך כביש הביקה, דרך לרדת ליריחו, לא יכול. זה מגביל את החיים חבל הזמן. לא, באמת, זה חתיכת הגבלה, כן, מה אתה אומר? לא יודע, אני זוכר שכהנים היו אומרים, לא נוסעים...
זה לא כמו ארון,
כאילו? מה?
זה לא כמו ארון, חציצה...
לא יודע, לא יודע. אני זוכר שהיו אומרים לכהנים לא לנסוע בכביש הזה. לא יודע, אני לא מספיק יודע תארות בשביל עכשיו לתת לכם שיעור איך פתרו את זה. אני יכול להגיד שמנהרת נעמי שמר פתרה את זה מזמן. בסדר, ברוך השם.
חציצה כולם מדאורייתא, אבל מדרבנן אסור.
לא יודע, אני רק אומר, זה חתיכת הגבלה, לא, תבינו, אם אתה, תומת ארץ העמים, כהן לא יכול לטוס לחוץ לארץ. אתה רוצה, עכשיו תבינו, הדברים שהסוגיה מדברת עליהם זה בשביל מה? בשביל תלמוד תורה. מה יש להניח? מה הכוונה? אתה צריך מה? לכבד, אתה רוצה ללמוד תורה, והישיבה שאתה רוצה ללמוד בה, כדי להגיע לה, אתה צריך להתאמה. אז זה אומר שאתה לא יכול ללמוד איפה שאתה רוצה ללמוד. כן? לא, תבינו את הדבר הזה. הסוגיה שם מציגה, האמת שכשאתה מדבר בתומת כהנים, מה בעצם הוקטור שעולה בסוגיית הירושלמי? שהנושא הגדול הוא לא כל כך כבוד הרבים, זה אמת, זה פשוט שרשר, זו חוליה קטנה באיזה שרשרת ענקית, של התנגשות בין תומת כהנים להמון דברים, ומה בעצם הקו שעולה מרוב הסוגיה שם, כשמשרשרים את כולם, בירושלמי? שהסיפור הגדול הוא שתומת כהנים הוא מה? הוא לא עולם שלא מתאבדים עליו, כן? אפשר... הוא מקביל נורא, אני אגיד גם, בעולם שהכהנים לא עובדים בבית המקדש, כל הסיפור, התאומה הוא גם, כל הכהונה, הזיהות שלהם ככהנים הוא גם שאלה, כן? כלומר, אם אני הייתי לומד רק לבד את היחידה של כבוד הרבים, אז הייתי באמת מגיע למסקנה, גדול כבוד הרבים שהוא דוחה תאומה, ברגע שאני מגלה שגם כיבוד אביהם, ותלמוד תורה, וכבוד נשיא, וכבוד מלאכים, פתאום הבנתי את הסיפור של כבוד מלאכים, ולא כי הכבוד... של המלכים זה כזה דבר ענק, כן? זה לא הסיפור, הסיפור הוא שתומת כהן זה לאו חלש, זה הסיפור. עכשיו שימו לב שאם זה נכון מה שאמרנו, אז צמצמנו פער בין בבלי וירושלמי, כי הבבלי כולו אמר מה? הבבלי כולו אמר, הוא דוחה רק לא תסור, בסדר? אמרנו, ירושלמי הוא דוחה לאו דאורייתא, הוא דוחה לאו של... אם אני לומד רק ברכות, פרק ג', הוא דוחה לאו של תומה שנדחה מפני עוד הרבה דברים. כלומר, הוא נדחה לא ככבוד הרבים הוא הערך הכי ענק ביהדות, אלא הוא נדחה כי תומת כהן היא לאו, אולי שנדחה. בקיליים לעומת זאת הסיפור אחר, כי הוא דוחה קיליים, הקיליים לא שמעתי ש...
אתה יודע את התאום במחלוקת, ברכות את המחלוקת, בקיליים יש אבל מחלוקת.
מצוין, אז אולי גם נשאל את עצמנו, האם יכול להיות שקיליים הוא לאו אחר מלאווים אחרים? כאילו, כלומר, לבוא ולהגיד, הירושלמי הכל אחר, זה לא כל כך פשוט. גם הירושלמי, אני מסתכל, גם הירושלמי יודע להגיד מה שהוא ידע להגיד, בדרבנן אני חי עם זה טוב, אבל מה עם דאורייתא? בקיליים מתברר שבדאורייתא זה בעצם מחלוקת. כלומר, יכול להיות שבקיליים הירושלמי מסכים למי? לבבלי, יש דעה כזאת. ולא אומרים שם גדול, כי הוא לא דוחה את הדבר הזה, רק אולי, בעצם, אם אני סובר באותה דעה בירושלמי קיליים, שלא אומרים את זה בקיליים, אז איפה נאמר, באמר הגדול כבוד הרבים, הוא נאמר בתומת כהן, ורק בתומת כהן. אז אולי הסיפור, גם בירושלמי הסיפור לא כזה סיפור שכבוד הבריאות דורס הכל, בסדר? אבל עדיין בכל זאת ברור שיש הבדל בין בבלי וירושלמי, נכון? מוסכם, נכון? עכשיו אני רוצה לנסות לשאול, האם מתוך לימוד הסוגיות בבבלי וירושלמי, האם אני יכול בעצם להעמיד, אז מה נקודת המחלוקת בין הבבלי והירושלמי? כאילו, למה אצל הבבלי עולה הסיפור שהוא, דוד אמר מוחץ, אני קצת הצעתי דיאלקטי, אבל שהוא לא נותן לכבוד הבריאות יותר מידע לדחות, והירושלמי נותן יותר, כן? כאילו, מה עומד מאחורי הסיפור הזה? אז הסיפור הוא פשוט, תסתכלו היטב בבבלי במשפט הפתיחה של רב, ואז תזכרו בכותרת של הסיפור בסוף. והסיפור המוזר הזה, בואו ננסה לראות את המסגרת של הסוגיה בבבלי. היא מסבירה הרבה מאוד, כולל עכשיו, נציע בעקבותיו להציע את החילוקים בבבלי. בסדר? אז בואו נתחיל. איך מתואר לבישת כליים בפי רב בבבלי?
זה הסיפור תוכן סוגיה,
שבכן בישת כליים. ואתה יודע למה? כי הרב שם את פסק הלכה למעשה, שמה מבנה ספרותי חייב לכלול? שבע יחידות, נכון? 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 אז מוסיפים חמש ראיות, רב והסיפור, כמה יחידות יש? שבע, אוקיי, יפה. איך לבישת כליים מתואר על ידי רב בבבלי? כחילול השם, ראיתם? למה זה חילול השם? אני לבש כליים, למה זה חילול השם? אז תראו, כשאדם עובר עבירה, יפה. כשאדם עובר עבירה, מצוין. פה אילי אמר דבר ענק, עכשיו כוח. בגד כליים אצלם היה חליפה שבצברון מוכבה איזה קצת פשטן וצמר ואף אחד לא יודע, כי שימו לב, אני שולח לבדיקת שעטנז, החליפה עם השעטנז בלי השעטנז נראית אותו דבר. מוסכם? האם יכול להיות שאצלם, כשהלכת עם שעטנז, ראו עליך? ראו, כאילו... מצוין. איך החבר שלו פתאום אומר לו, יש לך שעטנז, מה הוא בדק לו את הצברון? אצלנו צריך מעבדה בשביל זה. לא, איך הוא ידע? אני כמעט משוכנע שאתה צודק, קודם כל. כלומר, כנראה, אני גם אסביר למה, אתם יודעים ממה היו מייצרים בגדים בתקופת חז"ל? תחשבו על זה לרגע. כל פרשת שבוע עם ציצית. היה למות צמר או פשטן, שזה שני חומרים אורגניים, שאחד מהחי ואחד מהצומח. זה שתי התרבויות הגדולות, כן? כאילו, זה הנבדים מול העיר של ספר בראשית, נכון? סינתטי לא היה בכלל, נכון? אין סינתטי. יותר מזה, פשטן הם לא ידעו לצבוע, זה אתם יודעים? כאילו, למה מותר כליים בציצית? פעם חשבתם על הדבר הזה? כי הבגדים מיוצרים מפשטן וצמר, וחוט תכלת חייב להיות צמר. למה הוא חייב להיות צמר? הם לא ידעו לצבוע פשטן, רק צמר. אז התורה אמרה תכלת, היא בהגדרה אמרה לך חוט צמר, אבל איפה התורה אמרה שיהודי לא יכול ללבוש בגד פשטן? התורה אמרה לא ללבוש אותם ביחד, אז מותר ללבוש בגד פשטן. אז ממילא בתכלת, בציצית, מותר כליים. בסדר? זה לפעם אחרת ללמד את הסוגיה שם, בסדר? אבל ללכת עם שעטנז, כנראה ראו שזה שעטנז. אני מסכים איתך.
אמרת, שעטנז? אז מה זה הביטוי ולא מדחקים בכליים?
מצוין. אתה מכיר את הסיפור לבריה לוין, שהלך שבת אחת ברחוב, אחרי הקמת המדינה, וממול הוא רואה, הולך אחד מישהו שהיה אסיר במחתרות, שהוא היה מבקר אותו בשבתות, והוא רואה שהוא מתחמק ממנו. אז הוא הולך אליו, והוא כאילו, צריך להגיד לו שבת שלום, וכאילו הוא רואה שהוא נבוך, זה אומר, מה רע, לא נעים, כי הוא הולך בלי כיפה, אז רבריה היה נמוך, אז רבריה אמר, תראה, אני נמוך, אני רואה רק עד גובה הכתפיים, לא רואה מה יש לך לראש, כן? אז אין לדקדקין, הכוונה, לא שמתי לב, אתה יודע, לא לשים לב, זה שאלה ענקית, צריך לשים לב לכל דבר, אתה יודע שאחד ההלכות הכי גדולות בחינוך, נלמד ממה שכתוב פה, עם זקן ונע לפי כבודו, איך ידעו שהוא פטור מהשבת אבדה? התעלמת, פעמים שאתה מתעלם. מה התורה אמרה? התעלמת? דיר בלק, נכון? מה החכמים אומרים? תתעלם. אני אומר לך את האמת, בחינוך, בבית עם הילדים. אם כל דבר אתה רואה ואתה צריך להעיר על כל דבר, אתה תחריב את החינוך של הילדים שלך. יש דברים שאתה ראית ואתה חייב לטפל בהם, ויש דברים שלא ראית. ואיפה הקו עובר, זה השאלה הכי גדולה. אתה מתפלל כל הזמן לסייעתא דשמיא, שתדע איפה להתעלם ואיפה לא. אבל אין מדקדקים בכליים, הכוונה, אל תסתכל על הבגדים של החבר שלך. אני רוצה שתבין, איזה מין חברה זאת, שאתה יושב בשיעור, במקום להקשיב, אז מה אתה עסוק? ולהסתכל בחבר, בסדר? אבל אדם, אני מאוד מתחבר דברי אליי. אדם הולך ברחוב עם בגד כליים, כנראה רואים שזה כליים, אחרת אני לא מבין את הסיפור. כן? זה לא פתאום הגיע לו בוואטסאפ תוצאות המעבדה. עזבו את זה, כן? לא, זה, כי מה זה בגדים? דיברנו בשבוע שעבר על פרשת ויומר, על הבגדים, נכון? על הציצית. מה זה בגדים? בגדים זה מי אני? כלומר, תבינו, ללכת עם כליים ברחוב, זה מה בעצם להכריז כלפי שמיה? אני מצפצף על מה? אני מצפצף על הקדוש. זה ללכת כמו עם טי-שירט, עם תמונה, ומה כתוב על הטי-שירט שלי? אני מצפצף על ההלכה, בסדר? חילול השם.
אתה ממש מחליש את העוצמה של האמירה. כי אז אתה יכול להגיד שבן אדם מוריד את זה לא כי הוא עומד כנגד השם, אלא כי הוא לא רוצה להתאפס בחברה ככופר, או משהו כזה.
מעולה. אבל השפה של הבבלי, קודם כל נשים לב שזה חילול השם. הבבלי לא אומר, מי שעובר עבירה, הוא חייב, אין עצה ואין תבונה. כשיש חילול השם, אין חוכמה ואין תבונה.
חלל את הקדוש ברוך הוא בעצמו בעולם, כי הוא עובר על הלכה.
אז עכשיו אתה שואל שאלה נהדרת, והשאלה היא, איפה, מתי אני מגדיר סיטואציה כחילול השם, ולא סתם כעבירה? נכון? בעצם השאלה שאתה שואל. נכון? שאלה נכונה. בעצם, האם כל אדם שעובר עבירה הוא כבר חילל את השם? כי הוא מצפצף על המחוקק. או האם יכול להיות שעבירות מסוימות הן עבירות של חילול השם, ועבירות אחרות הן עבירות בלי חילול השם? אני אשאל יותר טוב. האם יכול להיות שאותה עבירה פעם תהיה עבירה ופעם תהיה גם חילול השם, כן? אז אילה הציע משהו, לא חייבים לחשוב אילה, סליחה, שזה חייבים לחשוב ככה, אבל אילה אמר, אולי בכליים זאת עבירה שמתאפיינת ככה, לפי זה מה אני בעצם צריך לחשוב? לבדוק האם גם כל הראיות של הגמרא עולות על ההגדרה הזאת, כי הראיות של הגמרא הם לא בכליים, הראיות של הגמרא הם בהלוויה, אבל שימו לב, זה הכל קורה במה? יודעים מה זה כהן? כולם יודעים שאתה כהן? לא. אחיה, יודעים שהוא כהן? פתאום רואים את אחיה נדחף מעל ארונות מתים. זה בעיה, לא, כן, לא. אחיה בהלוויה, מה אתה עושה פה, כן? אתה כהן, אחיה. לא, בסדר, אתם איתי? אתה מבין את זה? זקן מעל לפי כבודו. צריך לשאול. השבת עבדה זה ככה? בסופו של דבר, איך אתה מבין?
הרב, בארונות מתים, לא.
אדם עם עצמו, זה לא נראה לי.
לא, אם אני מבין נכון, כליים הסיפור זה, שוב, המקום הזה של הפרסיה. דווקא אני עדיין יכול להגיד שהוא רק בכליים. גם אם בארונות מתים אין פרסיה, אני עדיין יכול להגיד שרק בכליים וארונות מתים זה משהו קצת אחר.
אבל אז מה הגמרא הייתה צריכה לתרץ?
לא
חילול השם, אם
צריך לתרוץ אחר,
הוא לא
חילול
השם. אז האמת שאתה אומר דברים נפלאים, זה תולי בשתי נוסחות בגמרא. אז בואו ניכנס לזה. קודם כל, מוסכם עליכם שהמסגרת בבבלי זה חילול השם? עכשיו, זה גם סוף הסיפור. נכון, שואלים, למה אנחנו יודעים ללמוד יותר טוב מכל הדורות הקודמים, אבל הקדוש ברוך הוא פחות אוהב אותנו, פחות או יותר מה הם אומרים, כי הם היו יהודים טובים עם יידישקייט, ואתה הם אינטלקטואלים קרים ויודעים הרבה, לא יודע מה, אבל אין לכם יידישקייט, כן? ומה מין דוגמה ליידישקייט, בינם הולך ברחוב, כי הם הקפידו על קידוש השם, זה לא מדבר בול עם חילול השם? וואו, זה ברור, הם מדברים אחד עם השני. ומה היה קידוש השם? הוא ראה אישה הולכת ברחוב עם בגד קבלת, זה בגד מטריס, כן? זה ילחיים, זה בגד מטריס, והוא התנפל עליה והוריד לה את הבגדים. וואו, איזה קנאי מוסר נפש, יכול לגור ברמה בית ובית שמש, תאמינו לי, כן? לירוק על נשים שהולכות, לא, הוא יכול, נכון? האמת גם, מה קרה לו, מה התברר? שהוא טעה, אולי הסיפור רוצה להגיד, אולי לא כדאי לעשות את זה? אבל אני רוצה שנבין את שפת קידוש השם, חילול השם. למה הוא התנפל עליה? זה בעיה שלה. כי קידוש השם, חילול השם, זה בעיה של מי?
ציבור.
של כולנו, נכון? שימו לב, מסגרת הבבלי זה חילול השם, קידוש השם. מה שאני מציע להסתכל בבבלי זה, שהבבלי, מתי הוא מפעיל אין חוכמה ואין תבונה? כשהוא רואה בנגד העיניים שלו, חילול השם. אין חוכמה ואין תבונה בחילול השם. עכשיו עולה השאלה הענקית אליי, בוא ניכנס לפרטי הסוגיה, אולי לפי זה נוכל עכשיו להסביר את כל החילוקים בסוגיה. אז בדרבנן כבר אמרנו, כנראה בדרבנן מה אין? עכשיו תגידו את זה מחדש את הסברה, מה כנראה אין בדרבנן? אין חילול השם, אתם יודעים למה? כי אתה לא עומד מול הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מול מי אתה עומד? מול חכמים, חכמים מוחלים על כבודם, זה כבר לא חילול השם, זאת הסיבה שזה מותר בדרבנן. עכשיו אני הולך לממון ואיסור. אולי זה בעצם ההסבר של מה שהגמרא אומרת. למה בממון יש עצה ויש תבונה? כי בממון זה לא אתה מול הקדוש ברוך הוא, זה אתה מול מי? מול החבר שלך, מול החבר. אז השבת עבודה זה לא חילול השם, זה ההסבר של ממון. בסדר? בוא נסביר שבע על טייסה. עכשיו אני מבין אותו לגמרי. מה זה שבע על טייסה? זה לא חילול השם, אם אני לא עושה כלום. זה חילול השם, אם אני הולך ברחוב, עם הכליים, אני מצפצף על ריבונו של עולם. זה לא חילול השם, לא לעשות כלום. אתה יושב, זה עבירה לא לעשות כלום. אמרו לך להקריב כל מיני פסח, ואתה לא. זה לא חילול השם. אני לא מחדש כלום, אני רק אומר פשט, אתה יודע את זה.
במיוחד
זה אור
זה שאנחנו רואים במקומות אחרים שהסיפור של כבוד האדם מגיע מכבוד השם, כל הבצען וכו'. וזה מגיע מאותו מקום, היה לי קצת קשה עם מה שאני אמר בהתחלה לפחות,
כל ה... הייתי אמנה בודד, מה אני אעשה? אני נכד שלו, בסדר?
כן, ויודע, עם כל הסיפור הדיאלקטי, כאילו, אני מרגיש, חושב, שהסוגיה הזאת היא לא דיאלקטי. הסיפור זה השם, הוא הסיפור.
בסדר, אבל מה שהסוגיה אומרת...
סבבה, עכשיו, כאילו, דיברת את זה עם אחיה, זכותו יגן עלינו, דיברת את זה על הסוגיה...
הוא היה עכשיו פשוט.
הוא הולך לראות את ביידן, כן, כן.
דיברת את הסוגיה, זה אמר ש... הוא אמר לי, אתה טוען שהסוגיה הזאת היא לא מבררת, היא מדייקת.
אני קודם כל מאוד שמח שאתה לא רואה שום חידוש למה שאני אומר, זה מחמאה מאוד גדולה, שתדע. כאילו, לא, באמת, לא, אני לא אומר את זה בצחוק, באמת זה מחמאה. אני עכשיו מחזיר לתחילת הסוגיה, לכותרת, שאלתי אתכם איך זה מגיע לברכות. מה הייתה הכותרת? מחמת האבל או מחמת עצמה? זה מה שאמרת עכשיו. כשאדם פועל מחמת למען המטרה, זו התכלית. כשאדם פועל בשביל עצמו, זה חתיכת בעיה. בסדר? ואתה צדק. לא נאמר פה שום חידוש. ואפשר גם לחלוק על הדיאלקטיקה, אין לי בעיה. אבל כאילו מבינים את השפה של הבבלי.
עכשיו אני שואל, מה כן הסוגיה אומרת? את כל מה שלמדנו בעצם עכשיו, יכלתי להבין, כאילו, מלא תלית, וכו'. כאילו, אדם כמו דומה לאלוקים, ולכן אל תחלל את האדם, אל תחלל את אלוקים. במקרה שיש מחלוקת ביניהם, ברור שאלוקים מנצח, כי יותר קרוב לאלוקים מהאדם שהוא רק דומה לאלוקים.
כן, אבל קיבלנו פה נוסחה, קיבלנו פה נוסחה. כן, בבקשה, אלנתן.
לא, כן דיאלקטי הקריקטורה שהגמרא עושה בסוף מהסיפור שלה עם הקרבנטה, כי הרי מה הוא אומר בסוף? מתון, מתון, ארבע מאות, מה זה אישה בי? מה זה מתון? ככה ראיתי גם קודם באחד ההסברים. מתון זה כאילו, מתון תהיה מתון, תמתין, תחכה.
כאילו, אל תהיה קנאי לכבוד השם, כן? כאילו,
שיש עוד דברים שאתה...
לסוגיה את הרקס, כאילו, לסוגיה הזאת?
כן.
כאילו, אל תגזים את כבוד השם, אל תגזים את סיבות נטר שלמה נטורה, כאילו?
אתה צריך למצוא בעצם את הנוסחה... היכולת שלי, אני אומר את זה בצורה הבאה, היכולת שלי להכיר בכבוד הבריות ולכבד אותו, כולל להוריד התעקשות על הלכות, זה במקומות שזה לא מחלל את שמו של הקדוש ברוך הוא. שם אני יכול. במקומות שזה עובר את הקו. עכשיו אפשר לדון איפה הקו הזה עובר, שזה הופך לחילול השם, אין חוכמה ואין תבונה. מתנותו. נכון. נכון. עכשיו, יצא לכם לראות את הנוסח האחר בסוגיה, שלא מופיע באף כתב יד, אבל הוא מוצק מאוד על ידי הראשונים, מצוטט בבעל המאור, ברמב"ן בתורת האדם, התוספות כנראה רומזים לו, וזה שבסוף, במקום לגרוס, שזה שבע על טייסה שייני, אז מה הם גרסו? הם גרסו ש... וליגמר מיני, אז התשובה, אתה לא גורם ממנו, כי זה לב שאינו שווה בכל. לפי הגרסה הזאת, יוצא שבתומת כהנים, אני יכול... לדלג על ארונות, אפילו בתומה דאורייתא. עכשיו שימו לב, זה פתאום מקרב את סוגיית הבבלי למה? זה מקרב אותו לדעה בירושלמי לגבי שבקיליים רק בדרבנן, אבל בתומת כהנים יהיה בדאורייתא, רעיון שעלה קודם. הגרסה הזאת גרמה להמון המון דיון בראשונים, האם לאמץ אותו או לא, כולל משפט של הרמב"ן שטלטל אותי מאוד, אני כאילו קשה לתאר כמה התרגשתי ממנו. הרמב"ן מביא כל מיני דיון, איזה דיון ענק בראשונים, שכהנים היו מרשים לעצמם ללכת להלוויות ולהתאמה בכל מיני בתומות דאורייתא, והרמב"ן אומר, הם סמכו על הנוסח הזה, והרמב"ן עוד יוצא נגד זה, ואיך הוא מחמיא לשיטה הזאת, הוא קורא לה, וזו כולה, קשה מאוד. הוא קורא לה, כן? הוא אומר, זה כולה שאני לא יכול לסבול אותה. כלומר, אני חוזר לשאלת האיזונים, נכון? אבל לפי הדעה הזאת, אני חוזר למה שאמרת קודם, איך היא תתבאר? היא תתבאר שבלאו שאינו שווה בכל, זה לא התרסה, הוא לא חילול השם, אז אני יכול להתיר גם בדאורייתא. בסדר? כמו בעצם גם, אני חוזר לירושלמי. מה אני מנסה לומר לכם בירושלמי? שהירושלמי, כנראה, למה הירושלמי חולק על הבבלי ולא, ומתיר בדאורייתא, בכליים וכו'? כי הוא כנראה לא מפרש את זה כחילול השם. זה עבירה. כשיש עבירה, אז כל הבריאה, כל הרבים, דוחה, שעה אחת. הירושלמי, ההבדל הגדול בין הבבלי והירושלמי, שהבבלי מדבר בשפת חילול השם, קידוש השם, והירושלמי לא מדבר ככה. אילן משה, רצית לשאול? העיר? רק אחיה מסכן יש לו את הלאווים האלה. כולנו חופשיים לנפשנו. אז בלאו שאינו שווה בכל, לפי הדעה הזאת, אפילו בדאורייתא כבוד הבריות דוחה אותו. בסדר? אז השאלה תמיד שקשה לענות עליה, ואני לא מסתיר שיש יהודי שכתב איזה מאמר, זה למה הבבלי מדבר במונחי קידוש השם, חילול השם, והירושלמי לא מדבר במונחים האלו? אז יצחק ברנד, יכול לראות את המאמר שלו בקלאסרום, הוא על פי עדויות בגרד רב שרירה, הוא מציע שבבבל היו שמדות ובארץ ישראל לא היו. נכון, אני אומר את האמת, קשה לאשש או לדחות סברה כזאת. אני יכול להגיד שבארץ ישראל לא היה מחסור בקשיים ושמדות, כאילו, לא יודע, לי זה לא נראה כל כך הכיוון הזה, אבל אני אומר, זה בוודאי שאלה שצריך לשאול אותה. כאילו, אם ברור לנו שמבחינה למדנית, הבבלי מדבר בחילול השם קידוש השם, והוא צעקה, לא כחידוש, פשוט כהקשבה לסוגיה, שכל החילוקים בסוגיה הם בנויים על השאלה שכבוד הבריות יגבר כשאין חילול השם, וכשיש חילול השם אז כבוד שמיים יגבר, כן? וזה, על זה נשרשר את כל החילוקים. זה נראה לי נכון, גם אם לא מבינים למה זה ככה, כן? כלומר, השאלה הגדולה שעומדת פה על הפרק זה מה השפה שבה אתה מתאר את הפעולה, אם הפעולה היא עבירה, אם הפעולה היא חילול השם. זאת השאלה. בטח. פה אתה מלא שאלה טובה. האם יכול להיות שכבוד הבריות הרבה יותר רחב רק ממה שדובר בסוגיה, כן? שמתי בקלאסרום, לא יודע אם ראיתם, קטע קצר מימי זיכרון, עמוד הראשון של הספר ימי זיכרון. סבי הרב שמע אותו, טוען שכל הלכות בין אדם לחברו בנויים על מה? על כבוד הבריות. ככה הוא טוען. כל הלכות בנויות על כבוד הבריות. וואלה, כן? כלומר, בעצם מה הטענה שלו? הטענה שלו זה שאולי הביטוי ההלכתי, מי שלומד בסופו של דבר את הסוגיות, וגם העין בראשונים, מי שירצה לראות, יעקב בליטשטיין, שמתי לכם מאמר, 60 עמודים, בסדר? מה הוא עשה שם בעיקר? הוא לא כל כך שם לנגד עיניו לנתח את סוגיות התלמודי, כמו יותר לראות מה היה נושא הדיון של חכמים בתקופת הראשונים ולאחריה גם, כשהם עסקו בכבוד הבריות, מתי, באיזה תחומים הם עסקו בזה, מתי הם הפעילו את זה, כמה משקל זה תפס אצלם, כן? ולגמרי, זה בעצם הדיון שלו. משהו בעצם שם לב, שזה דיון מאוד מצומצם בתחום מאוד צר של נושאים. בעצם משהו שם לב, כן? בעיקר הוא אומר, הם דנו לזה בשני הקשרים. הקשר אחד הוא בגדים, כליים, והקשר השני הוא הלוויות. שהאמת זה עולה גם די בולט בסוגיה, נכון? די בולט בסוגיה, תראו בעיקר את שיטת רשי. רשי אומר, זקן בנה לפי כבודו, אין לו קשר לכבוד הבריות, כן? נכון? לא, רשי אומר זה בית מצווה, סליחה. הוא אומר, זה שבע על טייסה. בסדר, אבל בעצם זה התנקש לשני הנושאים האלה. אחרי זה הוא מראה שפה ושם יפעילו אותו עוד. רק כי הבאתי משפט של חכם, שהוא אומר, יכול להיות שזה לא כתוב, זה מה שאמרת קודם. שצלם אלוקים, הרבה הלכות של יחס לבני אדם, כאילו, אני בעצם אומר, הרבה מאוד מצוות אדם וחבר, אולי בניות על הרעיון שעומד לפניך צלם אלוקים, זה כאילו משנה, דיברנו, שאלנו קודם, אם בן אדם הוא אבק או בן אדם הוא בעל ערך, כן? הוא צריך להבין, הרעיון שיש אלוקים, והאדם נברא בצלמו, הוא משנה את הזהות של בני אדם ואת היחס אליהם. זה בעצם, זה רעיון עומק, כן? אז האם הרעיון הזה הרבה יותר רחב? בפועל, שאני נכנס לדוחה, לשאלה, כן? הוא מאוד מאוד צר, ואני רוצה לסיים, רציתי גם לדבר קצת עליך הראשונים מסכמים, בסדר, תשלימו לבד. אבל שבוע הבא אנחנו נרצה עוד להמשיך לחזור לקריאת שמה, בסדר? שבוע האחרון של קריאת שמה, אז נגיד איזה משפט תכף. שאלת עצמי, כאילו, למה באמת זה התנקז לבגדים ולמוות? שמתם לב לזה? זאת אומרת, זה כאילו הליבה של הסיפור, כן? הלוויות, קבורת מת. אז איפה בתורה, כיסודות של אנושיות, נמצא בגדים ומוות?
ביחד?
כן.
18?
לפני כן. אני אגיד את זה אחרת, אנחנו דברים פה כבוד הבריאות, כאילו, אני אגיד מה אני מחפש, משהו שהופך אותנו מייצורים ביולוגיים לצלם אלוקים.
אה, אבל אני חושב שציצית. לא,
למה? אני הולך לבראשית ג' ובראשית ג' בעצם מספר איזשהו סיפור של מה שמבדיל בין בני אדם לבין אלוקים, כי הסיפור בחלקו היה וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, אז אתה תמות כדי שלא תהיה כמו אלוהים, נכון? אבל הוא גם מספר את הסיפור, מה מבדיל בין האדם לבין בעלי החיים. הרי בראשית ג' הוא מספר המון סיפורים מהיסודות של האנושיות. בני אדם נבדלים שם מבעלי החיים במה? בנבוש. זה סיפור ענק. בני אדם נבדלים שם מבעלי החיים שהם יודעים לאכול לחם ולא עשב השדה. האדם בפרק א' אוכל עשב השדה ופרי העץ. בפרק ב' פרי העץ, בפרק ג' הוא אוכל לחם, וזיית הפך תוך הלחם, כן? עכשיו, כשאתה בעצם מסתכל על זה, אתה קולט שמה שמבטא את צלם אלוקים שלנו זה בגדים. כלומר, אדם שלובש בגדים, קודם אילאי אמר סברה מדהימה. זה כמו להכריז מי אני, כן? כאילו, מה כתוב לי על הבגד, כן? אז גם הזהות, זה מי אני, כן? כי זה הופך אותי לבן אדם. עוד שאול, גם אין לי כזו חולצה, טוב, לא יודע. אבל לא, אבל זה הבגד הוא מי אני, כאילו זה סיפור ענק. ואני רוצה לומר גם משהו על מוות. אחד מהדברים הכי בולטים שמבדילים מבני אדם ובעלי חיים זה אם הם קוברים את המתים. הרי בעלי חיים הם כמו דומן על פני האדמה, תקראו את כל הנביאים. לא להיקבר זה להיות כמו בעל חי, זה להיות, כי למה? מה מבטא הקבורה? מה מבטא ללכת להלוויה? מה זה מבטא? שבן אדם הוא לא רק ייצור ביולוגי, אלא זה ברגע שהוא הכי חלש, שהוא כבר לא יכול לעשות כלום, הוא סתם, הוא גופה, שיש, הוא עטוף במה? בחברה, שאתה שייך לחברה. בעלי החיים יש להם להקות, אבל בני אדם יש להם עדה, יש להם, תראי מי הראשון בתורה שקובר, והוא מספיד, הראשון. אברהם אבינו, למה יש לו סיפור? וההלוויות, להקפיד עליהם, זה בעצם לבוא ולבטא אנושיות עמוקה, שמה מקשר בין אדם לבין החברה, לבין האחרים? החזון המשותף, הייעוד המשותף. ובעצם ההלוויה היא כמעט הדרך שמבטאת איך מתגברים על המוות. כי המוות אומר שאתה הלכת. אבל מה הלוויה מבטאת? שאתה קשור לחברה, לקהילה. יש אנשים שהם חושבים עליך, דואגים לך. כי כשאנחנו באים לבטא את גדול כבוד הבריות, מה אנחנו בעצם מדברים? מדברים על שני הביטויים העמוקים של האדם, גם כיחיד וגם כציבור. אנחנו מדברים על הבגדים שלך, ואנחנו מדברים על הלוויית המת, על האחריות ההדדית, העריבות ההדדית. בסדר? אני מאוד אשמח שתראו איך רש"י סיכם את הסוגיה. בסדר? איך רמב״ם סיכם את הסוגיה. ואני מציע שאנחנו נתקדם בשבוע הבא לקריאת שמע. השאלה היא לאיפה, בסדר? אני האמת הייתי רוצה לקחת אותנו לנושאים שמשלימים את קריאת שמע מחוץ למסכת ברכות. הראשון שבהם זה פורס על שמע. שמעתם על ההלכה הזאת? זה מופיע במגילה בכלל. אתם איתי? כדאי? בסדר. בתיאבון, שבת שלום. אני ערב נמצא פה, אני לא אומר שבת שלום. בסדר? אתם לא נמצאים.